רבותיי, אחד הדברים החשובים והקשים ביותר שיש לנו, שצריך להתכונן ביום הדין, זה דבר כואב מאוד, זה עניין קדושת בית הכנסת, שלצערנו כמעט אין מי שמדבר על זה היום, ואנשים לא יודעים את החומרה של קדושת בית הכנסת. ובעזרת השם נבאר כמה דברים. הנביא יחזקאל, הרי הוא היה בזמן חורבן בית שני, בית ראשון, סליחה. ואז פעם ראשונה שבנו בית הכנסת בבבל, הוא אומר להם, והיהי להם למקדש מעט. והגמרא דרשה, מה זה מקדש מעט? זה בית הכנסת שהוא במקום בית המקדש. בית המקדש היה המקום שבו התפילות של ישראל היו עולות, ובארונות נחרב, ואין כעת בית לשם יתברך, נשאר בית הכנסת. ולכן הנביא בא וצועק שצריך להיזהר בקדושה של בית הכנסת מאוד. זוהר הקדוש, פרשת תרומה, שם הסוגיה קשה מאוד מאוד, בדף קוף למד א', זה גמטריה, השמו של השטן, אומר הזוהר שאסור בבית כנישתא למעבד עובדין דחול. כלומר, כל מעשה שהוא לא קשור לצדקה או למצווה, אסור לעשות בבית הכנסת. וצועק הזוהר ואומר על אותם שמדברים דברי חול בבית הכנסת. אומר ויילון, דאחזירן פירודה וגרע מהימנותה. כלומר, הוא גורם הפרדה בין ישראל לבין אבינו שבשמיים. וגם גורם שפוגע בשכינה הקדושה ובאמונה בשם יתברך. ממשיך הזוהר ואומר שכל מי שיושב בבית הכנסת ואין אמת השם עליו, מראה דלת לחולקה באלהד ישראל, חס ושלום, אין לו חלק באלוקי ישראל. אז יכול להיות אדם שיעשה את כל המצוות שבעולם, תן צדקות ויבנה בתי כנסת ויחזיק תלמידי חכמים, אבל בבית הכנסת נוהג קלות ראש, יגידו לו, אתה בחוץ, יגרשו אותו שם. זה במקרה הטוב, רק יגרשו אותו. ואומר, ומחזה דלת לאלהה קדישה, כאילו אין לו אלוהים. הוא מעביד כלנה בתיקונה אלהה, ועושה ביזיון וזלזול בעניינים הקדושים למעלה. ואומר, ולא רק אלה, ולא עוד אלה, נראה בהמשך, נעמוד על זה, בעזרת השם, שהוא גם בורא משחיתים במילים שהוא מדבר. ונסביר מה הסיבה שהזוהר כל כך החמיר. האמת שתמיד שהייתי פוגש את הסוגיה הזאת, הייתי תמה. אחר כך, העיר השם את עינינו, ראינו בספר מעבר יבוק, כתב אותו תלמידו של רמה מפנו בארון ברכיה דמודנה. הוא כותב שם, תדע שבית הכנסת, בית הכנסת הוא מכוון כנגד בקנישתא דלעילא, כי יש בזוהר הקדוש במקום אחר כותב שיש בקנישו דלעילא, כלומר יש בית הכנסת למעלה. מה זה בית הכנסת למעלה? אומר הזוהר, מקום שכל התפילות של כל עם ישראל עולות שם. יש שם, וזה דוגמת בית הכנסת שלנו. ושם אומר הזוהר הקדוש שכל התפילות, מה שכתוב, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, מה זה יושב תהילות ישראל? דרשו בגמרא, יושב תהילות, הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה עד שתפילה האחרונה תעלה ואז עולים. למשל תפילות שחרית, עד שהתפילת שחרית האחרונה עולה, אבל בזמן, לא שלא בזמן. ואז הדלתות שם נסגרות, וכן הלאה, מנחה, ערבית וכדומה. אז בקיצור, שם בית הכנסת הזה, שלמעלה, יש בו 12 חלונות, כמו שמובא בספר יצירה, שברא השם יתברך, שברא את העולם, ברא גם 12 חלונות ברקיע למעלה, והן מכוונות כנגד בית הכנסת שלנו כאן. ויש שם כנגד 12 שבטים, 12 חודשים, מנה שם כמה וכמה דברים שהם בחינת 12. ואז כל שבט ושבט, התפילה שלו עולה דרך אותו שבט. כבר כתב רבנו הארי על זה, והביא אותו הרב חילה בכמה מקומות. וגם הרב יביע עומר העתיק אותו לגבי נוסח התפילות. כתב רבנו הארי, שתדע שספרדים, יש לנו מסורת שאנחנו משבט יהודה. שבט יהודה ידוע היה, הוא היה המלך. ולכן תפילת הספרדים, כך הוא כותב, בכל חלון וחלון יכולה לעלות. אבל השאר התפילות של הנוסחאות השונות, הן לא עולות אלא כל שבט בשבט שלו. אבל אם אדם יתפלל, זאת אומרת, בתוך בית הכנסת ספרדים, התפילה שם עולה. וידוע הגאון מווילנה היה מקפיד שביום, שבימים נוראים ציווה את התלמידים שלו שעלו לארץ להתפלל בימים נוראים עם הספרדים. מפני, וככה אני ראיתי, אני זוכר שהיו כמה רבנים מחכמי ליטא שהיו מקפידים בזה. והיו מתפללים עם ספרדים ביום ראש השנה, בימים של ראש השנה ויום הכיפורים. והסיבה היא, כיוון שזו תפילה כוללת שמעלה את כל התפילות של כולם. אבל איך שיהיה, למדנו מכאן שיש שם בית הכנסת. וגם אם נסתכל עוד דבר, כותב המעבר יבוק, המנהג שלנו היום בבתי הכנסת של היום, זה כבר הפך להיות עולם אחר. שינו את כל המנהגים של אבותינו ואבות אבותינו. הרי מדורי דורות, בתי הכנסת הספרדים, איך היו בנויים? היו הספסלים מונחים סביבות כל הצדדים של בית הכנסת. היה ספסלים בצד מזרח, היה בצד מערב, היה בצד צפון, היה בצד דרום, וכן הלאה, שורות שורות. ובאמצע בית הכנסת, הטבע המונחת, ושם עומד האבזן ומתפלל. מה העניין בזה? הרב מעבר רבו כותב שבית הכנסת העליון למעלה, ככה עובד, ככה העניין הולך. איך? יש אנשים, יש שם מלאכים או נשמות שהם פני אריה, זה בצד דרום, ויש שהם פני שור, אלה בצד צפון, מה שראה הנביא יחזקאל, עוד פעם אנחנו עם יחזקאל. ויש בצד מזרח, זה פני נשר, ובצד מערב, פני אדם. החזן שנמצא באמצע, אומר הזוהר, הוא כנגד המלאך ממתת, שהוא מעלה את התפילות של ישראל למעלה. ומי זה? זה החזן. ולכן, בזמנם, כך היה גם בדורנו. רק עכשיו העולם השתנה, כל אחד עולה נהיה חזן, אתה לא יודע מי הוא, מי אבא שלו, מי אמא שלו, מה הוא עושה ביום יום, אם הוא ברך או לא ברך, והוא עולה חזן. אבל בזמנם לא היה עולה חזן, אלא חכם של בית הכנסת. תראה רבי חיים פלאצ'י כותב, כך היה מנהג בירושלים, כל בתי הכנסת היו לפי העדות, כל העדה. היה הרב של העיר, או הרב של העדה, או הזקן שבה חכמים, הוא היה עולה להתפלל בעד הציבור, כדי לבקש עליהם רחמים, כמו שראינו בגמרא. מי היה? רבי אליעזר הגדול, תענית, רבי עקיבא, ועוד הם היו עולים חזנים. היום בעוונות הרבים, כל מי שיש לו קול מסצד בקולו, לוקח איתו, שואל אותי אחד על בקבוק עדים, הוא לוקח איתו בראש השנה ויום כיפור. מה הוא עושה בזה אני לא יודע, לא כותב לי מה, אם זה מותר או אסור, זה נשאר לו. בקיצור, אז התפילות שמעו לו, זה בית הכנסת העליון. לכן הזוהר כך החמיר במי שפה בבית הכנסת שלנו, איפה שהוא מתפלל, לא משנה, אפילו עשרה אנשים, והוא שם נוהג בביזיון, חוסר שלום, פוגם בבית הכנסת העליון שלמעלה, ששם מתאספים, קורא לזה בקנישו, מקום התכנסות ואספת כל התפילות של כל ישראל שם למעלה. רוקח, עולם השלום, היה לפני קרוב ל-900 שנה. עולם השלום, בינאיזה מגרמיזה. כותב שם ברוקח שהוא פרק שלם נורא והיום מה שהוא כותב שם. אומר שכשמדברים בבית הכנסת, קדוש ברוך הוא צועק, הוי על שכניי הרעים. מי זה בא לתוך הבית שלי ומשיג גבול? זאת אומרת, זה כמו אדם שפלש לחצר של השכן ובנה שם בניין. כאן לא לחצר של השכן, אלא לבית של השם יתברך הוא נכנס. ושם הוא משיג גבול. ממשיך ואומר שעליו הקדוש ברוך הוא צועק ואומר לו, מי ביקש זאת מידכם? רמוס חצריי. וחס ושלום, חס ושלום, אומר הרוקח, סופו של בית הכנסת הזה להיחרב. שכן מצינו, בגמרא כתוב, שהיה בזמן רבי יוסף בן קיסמא, היו שני תלמידי חכמים מהחכמי הגמרא. היו רבו ביניהם על נגר שניתה לה הידית שלו בשבת. והרי היה להם, מה היו עושים? היה להם בריח שהיו סוגרים את הדלת בלילה כדי שלא יבואו גנבים או מי שלא צריך לבוא. נועלים את הדלת ומכניסים בריח שנכנס לתוך האדמה. שאלה, הבריח הזה הוא נשלף, האם הוא מוקצה או לא מוקצה? המשנה כתבה שאם יש לו ראש כמו אחיזת בית יד, אז הוא לא מוקצה. אבל אם לפעמים מתפרק, ניטל הבריח, ניטל הראש שלו, האם אפשר לטלטל אותו בשבת או לא? הוא מיוחד לכך. כמו האבן שהיו מניחים ליד הדלת, להחזיק את הדלת, פעם ככה היה. בקיצור, רבו ביניהם, אז איפה היו לומדים? לא היה להם תורה, לא היה ש"ס ולא משנה, לא היה תורה שבעל פה. הם לוקחים ספר תורה ומשם מדקדקים מה כתוב בספר תורה. ואחד אחז מפה ואחד אחז מפה, ובגלל מרוב הלחץ והמתח של הלימוד לא הרגישו, נקרא הספר תורה. היה שם רבי יוסף מקיסמא, אמר להם, אוי ואבוי, ככה עשיתם, מי יודע אם לא יבוא יום, וחס ושלום יבוא הגויים, יחריבו את המקום. אומרת הגמרא, וכן היה, שבאו הגויים והחריבו את בית הכנסת. אומר הרוקח, שומע אותי? אומר הרוקח, שזה הדבר צריך לדעת, שכל בית כנסת שככה היה, סופו כך להיות. כך כותב גם ספר חסידים. ספר חסידים כותב על עניין אחר. אומר, אם ראית, חס ושלום, בית קברות יהודי, שהחריבו אותו הגויים, זה מפני שיהודים לפני כן לא נהגו בו כבוד. ואז כשהיללו אותו, באו הגויים והחריבו. גם כאן אומר אותו דבר, הרוקח כותב, גם בית הכנסת, הנה הדוגמה שהיה בגמרא, שיש עד בגמרא, מכאן הראיה. נחזור לזוהר פרשת תרומה, שם הוא כותב, שזה שמדבר בבית הכנסת, צריך עליו לדעת שכל אות ואות שהוא מוציא מהפה, בורא מזיק משחית, שאחר כך בר מינן עושה דברים נוראים. ואז מפנה שאותו מלאך המשחית נברא מעוונות. ואחר כך הוא הולך ופוגע חס ושלום, כי כל ישראל ערבים זה לזה, אז הוא גורם שחס ושלום, חלילה, יפלו אנשים בגלל שהוא עשה כך. ולא רק זה, ממשיך רבי שמעון וכותב, כאילו לקח פסל ושם אותו בהיכל. אז עד כדי כך מי שמדבר בבית הכנסת, אומר, ואכן מי שרואה כך, אומר רבי שמעון, תברח מהמקור הזה מיד, כי פלוני נמצא שם וזה הבית שלו. אלא, ואם צריך לדבר, יצא לחוץ לדבר, אל תדבר בבית הכנסת, יש לך דבר דחוף, תגיד לו בוא בחוץ, נדבר שם, ואל תדבר שם בבית הכנסת. מכאן רואים כמה חמור וכמה נורא מי שנוהג ביזיון בבית הכנסת, והוא עדין גם אלה שעושים צעודות וכדומה, שכל אחד תולע עצמו באילן גדול, לא אומרים שכאילו מרן התיר, והם לא יודעים, הטיפשים הם הכסילים, הכסיל בחושך הולך. הרי מרן כתב, יש לו תשובה ביהווה דעת, לגבי מקומות ששם לא עושים סעודה שלישית. אז הרב רוצה לזכות אותם, משאיר אותם שישמעו דברי תורה, וישבו, יאכלו סעודה שלישית. היום ברוך השם, כל אחד יש לו בית, יש לו משפחה, יכול שם לעשות. אז הוא כותב שם, שמותר בשביל דברי תורה, בשביל שיש שם שיעור תורה, לא בגלל שבאים לאכול או מכינים אוכל. היום זה כבר בשחרית, משחרית הם מתחילים לאכול. אמרתי לכם פעם, הלכתי, הייתי צריך להיות באיזו שכונה, לא אגיד איפה, הייתי צריך למצוא, אמרו לי בית הכנסת אחת עתיקה מאוד. לא יודע, לא הכרתי את בית הכנסת הזאת, אני אפילו שבירושלים הכרתי אותה ככף ידי. הגעתי שם, והגעתי לאזור, מאחורי, לפי מה שהסבירו לי, אני הולך דרך החלונות, אני שומע אחד צועק לשני, שים סחמינדוס פה! וזה היה שעת בוקר. אמרתי, מי זה מדבר עם השני? אז שאלתי, אמרו לי, בוא, רב, בוא, יש פה ברית, כן. ואז באתי מסביב, נכנסתי שם, מה היו? כבר בחזרה של שחרית, היו כבר מכינים את הסעודות שלהם, אוכלים שם. וחלק, אלה שהם מכינים, צריכים לאכול, אין להם כוח, הם לא אכלו מאתמול בלילה. אז התחלו לאכול. והיו אוכלים בורקס עם ביצים, ועוד, אני יודע, כל מיני משחיתים. אז אומר, תדע, רב כף החיים, עליו השלום, כותב. מי זה? כף החיים פלאצ'י. רבי חיים פלאצ'י, עליו השלום, הוא כותב בכף החיים שלו, שתדע, בשבת חמור העוון הזה פי אלף מאשר בחול. למה? אומר, כי ידוע, מה שכתוב בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. דרשו בגמרא, איזה כותלנו? זה כותל המערבי, נכון? ששם בכותל המערבי יש חרקים. מאחורי החרקים האלה נמצא הקדוש ברוך הוא. וכך המדרש מביא, אמר רבי יוסי, פעם אחת רבי יוסי היה בזמן החורבן. הרי הוא נכנס לחורבן שבירושלים להתפלל שם. חיכה לו אליהו הנביא. אז הוא רבי יוסי עצמו מספר שהוא פעם עמד ליד הכותל המערבי. ועמד בין האבנים של הכותל. וראה טבעת בולטת מבין אבני הכותל. משך בטבעת, איך תבין איזה טבעת, מה טבעת. והנה ראה את הקדוש ברוך הוא בוכה מאחורי הכותל. ואז הוא פרץ בבכי, והיה בוכה על החורבן. אז הוא אומר, הנה זה עומד אחר כותלנו, מי זה הנה זה? הקדוש ברוך הוא עומד אחרי כותל מערבי של בית המקדש. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. השואל המדרש, למה פעם אמר מציץ מן החרקים? פעם לפני זה אומר, משגיח מן החלונות. הוא אומר, חלונות זה ביום שבת, ביום טוב. הקדוש ברוך הוא בא דרך החלונות של בית הכנסת, ועומד שם לשמוע את התפילות של עם ישראל. וחרקים מדובר בחול, או במילים אחרות, חרקים זה בבית כותל המערבי, וחלונות זה חלונות של בית הכנסת. ולכן בית הכנסת עושים לו 12 חלונות, כנגד 12 חלונות שיש בבית הכנסת העליון, ככה למעלה. אבל איפה היו עושים את החלונות? היו עושים כיפה מעל בית הכנסת, ובכיפה עצמה מסביב, יש מסביב לה 12 חלונות. ולא חלונות פה שנראה מי עובר ברחוב, אלא חלונות שיעירו, ורואים את השמש, את הירח, כוכבים, אני יודע מה, כל אחד רואה מה שהוא רוצה לראות. בקיצור, אז הוא אומר שביום שבת, מי שמדבר בבית הכנסת, עושה כפול. גם בבית הכנסת דיבר, וגם נקרא מחלל שבת. הוא אומר, זה מחלל שבת גמור. עכשיו, אם ראית מישהו ידיק אש בבית הכנסת, מה אתה עושה? אתה צועק. לא יכול להיות. הרי פעם היה רב יוסף חיים זוננפלד, שמעת עליו? היה הרב של ירושלים. היה יום אחד, ראה מהחלון של הבית שלו בעיר העתיקה, באיזה בית, הדיקו אש, יוצא עשן. רץ מהר, צעק שבת. אמרו לו הרב, למה אתה ככה מתנהג? צריך לדפוק בדלת, לצעוק, לבקש, לשאול. אמר להם, מה? אם יש חולה, אם יש איזה מישהו בסכנה, או אם יש שריפה, שדופקים בדלת, מיד פורצים ומכבים את השריפה. אז אומר אותו דבר, אדם שמדבר בבית הכנסת, זה, חס ושלום, כאילו הבעיר אש, כאילו חילל שבת, לא כאילו, ממש חילל שבת. הוא אומר שזה פי שבע מחילול שבת, כי זה בית הכנסת, מקום קדוש. זה חמור מאוד. ועוד, יצר הרע בבית הכנסת בא פי כמה ממקום אחר. למה? הוא אומר כי ביום חול הוא לא יבוא להגיד לאדם לדבר, כי האדם ממהר. אפילו אם יבוא החבר שלו להגיד לו, יגיד לו בא בחוץ, אני ממהר לעבודה, או אני צריך לקנות במכולת לפני שיגמר הסחורה הטריה שהגיעה היום. לכן על זה הדרך, הוא ממהר, או לפני הפקקים. הרי ביפן, אמר לי אחד, כבר ב-4 לפנות בוקר הם ישנים בכביש, וב-4 מתחילים לסלוע. נמה מתחיל פקקים שם. היית בטוקיו? וגם לא באוקלהומה? גם אני לא הייתי. בסדר. חשבתי שהיית עכשיו, כי הייתי רצית לרדם. כן. בקיצור, אז הוא אומר, תדע כמה זה חמור. לכן, בשבת צריך להיזהר, כי היצר הרע עובד שם כמה, פי כמה. למה? אנשים כאילו, בא לבית הכנסת בשביל חסי שלום בילוי. סטלבט על העולם, מדבר עם החבר שלו, מחפש את החברים, מה נשמע, איך עבר השבוע, ואיך היה בעבודה, ומה קרה פה, ומה קרה שם, מתחיל לקשקש, וגם סקירת העיתונות השבועית. בקיצור, אומר ותדע, שביום שבת הקדוש ברוך הוא נמצא בחלונות של בית הכנסת, משקיף עלינו. וכך כתב הרב ראשית חוכמה בפירוש, כתב שידע האדם שבשבתות וימים טובים הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בחלונות בית הכנסת ושומע את התפילה שלנו. ופתאום אחד מדבר, מיד הקדוש ברוך הוא צועק, מי ביקש זאת מידכם? רמוס חצריי, מי זה בא להשיג גבולי בתוך הבית שלי, אוי ואבוי. כותב לכם, ידע האדם, שקדושת בית הכנסת ביום שבת חמורה פי אלף מאשר קדושת בית הכנסת ביום חול. לכן היזהרו מאוד בית הכנסת. אז אני חוזר מה שאמרו בשם מרן ביחווה דעת. שם הוא כותב בסוף, שכיוון שהם לומדים תורה שם, ואם לא יעשו שם סעודה שלישית, לא יהיה לימוד תורה. ומה הוא כותב שם? ומה הם אוכלים שם? רק פת וסרדין. תפתח ותראה, גם ביביע עומר, גם בחווה דעת. הוא כותב פת וסרדין. הוא לא כותב לא ערק, ולא שיבס, ולא שאר דברים, ולא אוכל וסלטים. פת וסרדין, אוכל כזית, לחם וסרדין. יענו לא איזה סעודת מלכים. שבת. מי אוכל לשבת סרדינים היום? מי אוכל? בקיצור, תראה, השם מרחם עלינו. כן, צריך ועוד, מה זה שבת? אנחנו לא יודעים מה זה שבת. שבת, פעם היה שבת והיה שבת. בתי הכנסת, אני אגיד לכם מה היה, איך היה מור אבי עליו השלום, שתלמדו משם מה היה עושה. את הכנסת בשבת, היה כל הספסלים, היה 36 ספסלים. אני הייתי ממונה, איפה הוא ברח? איפה ברחת? אני הייתי ממונה שם בבית הכנסת. 36 ספסלים, 36 מפות, היינו צריך לשים אותם על כל הספסלים ולקשור אותם עם, היה להם שרוכים כאלה, תפורים איתם, אמא שלי עליה שלום תפרה, והייתי קושר אותם לקצה של הספסל מפה, לקצה של הספסל מפה. ואחר כך מוצאי שבת, לאסוף את כולם. למה? שבת זה לא חול. בשבת רואים, יש מפה אחרת, אותו דבר לשולחנות. כמו שבבית שלך, אתה בשבת עורך שולחן, עכשיו לא רק זה, גם הכיסאות בבית, אותו דבר. לא היה אותו כיסא שאתה יושב בחול, אתה יושב בשבת. צריך לכיסא שיהיה איזה קרית קטנה עם שרוך שקושרים אותה למשענת של הכיסא למטה. זה מתחבר, נקרא בערבית מנדל. כן. וזה היה בשבת, אז ככה היה, היה הבדל, היית מרגיש שבת. אז אתה רואה מה זה שבת, לא רק זה, גם הפרוכת של ארון קודש. לא אותה פרוכת בחול, אותה פרוכת של שבת. ולא אותה פרוכת בטבע, אותה פרוכת של שבת. בשבת שמים פרוכת מסוג אחר, יותר משובחת, יותר מפוארת. בכל שכן בימים נוראים. אז כך תראה כמה היו נזרים. למה? מפני שהקדוש ברוך הוא בא ביום שבת לבית הכנסת לשמוע את התפילה שלנו. כתוב בסוף, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. ושאגב, רבי יוסף חיים כתב פירוש נפלא, מה זה לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אומר, השטן, שהוא שומע שבאים להתפלל, אז הוא בא לבית הכנסת כדי לקטרג על המתפללים. אז הוא נכנס, מה אנחנו עושים, מה עושה החזן, בליל שבת, התחיל תפילת ערבית, אז הוא לא מתחיל כמו בחול. הוא אומר, שבעתנו קבל, או יש כאלה צועקים, עדותיך, היית בכנס מרוקאים? לא היית. וואו, וואו, מה, שם התפילה של ליל שבת, זה יותר משחרית ומוסף ביחד. שם ייבשו אותי פעם, הזמינו אותי להגיד להם שם דברי תורה, וואי, וואי, וואי. אז גמרו את מנחה. אחרי מנחה, אז התחילו לחון רננה, כולם ביחד, בקהילה. כל המזמורים, שבעה מזמורים, גמרו אותם, הם מזמור לדוד, אחרי זה קבלת שבת. גמרת שיר השירים. שיר השירים, גמרו שיר השירים, דרשה. גמרו את הדרשה, יאללה, תפילת ערבית. אז הוא מתחיל עוד, הוא מנגן לו, עדותיך. ולאורך ימים, אורך, ארוך, 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 ארוך. וקיצור, הר תפילת ערבית. בערבית כולם נרדמים. מעריב ערבים, מקיץ נרדמים. אז אם כן, תאר לך למה שבת אתה מרגיש. אומר רבי יוסף חיים, אותו דבר גם בבוקר, נשמע, תשמע רגע, יש דרשה פה. בבוקר, מה רצית?
לא, אני אראה לך, הרב אמר,
כשהסטן
שומע את הרינה ואת התפילה, מה קורה באותו רגע?
זהו, אני עכשיו חוזר לזה. זה היה רק הקדמה, שתדע מה זה רינה. בקיצור, עכשיו בא בשחרית, מתחיל לנגן לי בנשמת כל חי, עד שמוציא את הנשמה. אתה יודע, אני הייתי כמה פעמים הייתי בשבת של מרן, אגלה לכם סוד, הייתי אצלו בבית בשבת. היה כמה שבתות, זכיתי. אז עקבתי אחריו. בליל שבת היה עושה את עצמו בעשר בערך, כאילו הולך לשפם. לא היה שם. היה הולך כדי שכולם יתפזרו. אחרי רבע שעה היה מתגנב, חוזר חזרה לספרייה, יושב לומד כל הלילה. זה אני ראיתי. אחרי זה הגיעה תפילת שחרית. שהתפילת שחרית באים להתפלל בשבע, לא יודע מתי, שש וחצי, שבע, פללים. טוב, התפלל. אז הוא אומר איתם את המזמורים. פתאום בנשמת כל חייה בא איזה חזן, אורח או בורח, פורח, לא יודע מה, היה מתחיל לנגן לו שם, והרב היה מתחיל להירדם. היה מנמנם, אבל מתעורר לקראת הקדיש וחוזר לתפילה. אז ככה היה עליו השלום, וגם בסוף ימיו, ככה היה. אז החזן בנשמת כל חי מנגן. לפעמים מוציא את הנשמה גם, לא משנה. אחר כך קדיש, עוד פעם ניגון. אומר רבי יוסף חיים, מה עושה פה הניגון? אומר, תדע, השטן לא אוהב שירים. אתה שומע? הוא לא אוהב שירים. הוא שומע שמרננים לשם, הוא לא רוצה לשמוע, אז הוא בורח. אז אומר לכן, לשמוע אל הרינה, אתה תנגן, אחר כך השטן ברח, עכשיו תתפלל, ואל התפילה. עכשיו התפילה תעלה, והיא תעלה למעלה, והוא לא היה פה, כמו בברכת המזון, לפני כן מה עושים? מים אחרונים. תמלוך את חלקו, הוא מסתלק, שומע גם הרב בן אורי כתב, תאמר את הפסוקים, אברכה את השם בכל העת, אחר כך תהילת השם, דבר פי, ברך ועשה השם קודשו לעולם ועד, ואנחנו מברכיה, מעתה ועד עולם הללויה, וידבר אליי זה השולחן אשר לפני אדוני, שמע כמה, חמישה, שישה פסוקים, מכיר אותם? אומרת כולם, למה אומרים את זה? כדי לגרש אותו, הוא שומע שאתה רוצה לברך, הוא לא רוצה לשמוע, ואת בורח, ואז אתה מברך באחד המזון, והוא יסתלק. לכן צריך להיזהר בזה, לעשות כמו שצריך. או אם עושה זימון, אומר רבנו ארי, על ידי הזימון הוא שומע, נברך שאכלנו משלו, הוא לא רוצה לברך, אבל הוא בורח. ממילא מגרשים אותו, ואז, אבל כשאין לי זימון, מה אני אעשה? תאמר את הפסוקים האלה, ואז הוא יברח. אומר, ולכן כתב הגאון הרב פעלים. הגאון הרב פעלים, מי זה היה?
בן ישחי.
בן ישחי. בחלק ב', יש לו שם השאלה, שנשאל מאיזה תלמוד תורה. זה היה בבגדד, היה בהודו, איפה? קיצור, שאלו אותו, שאלה, מה השאלה? תלמוד תורה, שם היו גם מתפללים. בחול בעיקר, שחרית, מנחה ערבית. מקום מיוחד לתפילה. והילדים היו לומדים דברי תורה. והנה, בא המורה ואמר, נלמד את הילדים גם לכתוב, שלא יודעים כתיבה. ילדים קטנים. צריך ללמד אותם כתיבה. וגם ללמד אותם חשבון, שידעו כמה זה שתיים ועוד שתיים. וכן הלאה. בקיצור, אז שאלו אותו, האם מותר שילמדו דברי חול בבית הכנסת, זה נקרא בית הכנסת. מותר שילמדו דברי חול, פסק בסוף שלא. דברי חול לא ילמדו שם. ואני זוכר מעשה שהיה, אספר לך מעשה שהיה. בשנת תשי"ח, איפה זה החתן התנך ברח לי? שנת תשי"ח, כמה שנים עבר? כמה?
67.
אתה בטוח? כן. בקיצור, שנת תשי"ח. אז זה היה שנה אחרי שבנו את ישיבת פורת יוסף פה בגאולה. לפני כן היו מסתובבים בתי כנסת. בצופיוף, במה שמו, באבסחרוף, חג'י אדוניה. חג'י אדוניה היה כמעט אי אפשר להתפלל שם. לא הסכימו, הגבאים היו שם, היה מחלוקת. כן, אחד אמר כן, אחד אמר לא, לא משנה. קיצור, היו מפוזרים בתי הכנסת פה. בקיצור, נבנה הבניין, ברוך השם. היה חצי הבניין בנוי, והתחילו ללמוד שם. אז אני זוכר, הייתי ילד קטן, ילד עוד. נכנסנו שם, והנה יום אחד, בבוקר, נכנס מורנו רבי עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה. שאל כמה תלמידים, כרגיל היה שואל, ושואל מה לומדים, כולי. השאל אותנו, היה איתו גם רבי יהודה צדקה, ועוד כמה מהחכמים. שאל, תגידו, אתם לומדים, אחרי הצהריים היו לומדים בפורת יוסף, היה, אני זוכר, אני הייתי בכיתה. היו לומדים גם חשבון, וגם היו לומדים כתיבה, דקדוק, דקדוק וכתיבה. אחרי הצהריים. עכשיו, באיזה ימים אתם לומדים חשבון? שני ורביעי, אחרי הצהריים. אמר, ואתם לומדים פה? אמר, טוב, אז חשבון, אתה שאתם לומדים חשבון, כמו זה לימודי חול, אל תלמדו פה בחדרים, כי בחדרים האלה לומדים תורה, לא מתפללים. אין שם בית הכנסת. רק לומדים תורה. תרדו למטה למחסנים. והילדים היו שמחים. למה? יופי. אפשר לרדת המדרגות, לעלות, לברוח, ללכת, קצת חופש, הפרפח. אז ירדו למטה, כולם סמכו, מחאו כפיים, סמכו וירדו, והיינו ירדים, שני ורביעי, לא לומדים באותו חדר חשבון. למה לומדים פה תורה? ככה היה, מכניסים לך לדם שאתה ילד, שמקום שלומדים תורה, לא לומדים דברי חול. לא חסר שלום, מדברים דברים בטלים. לומדים. צריך לדעת, אדם צריך לדעת, שלא יחילו לשם. גם כותב מכתב, שלא יכתוב עם טעויות. היום תראה כמה טעויות יש לאנשים, וואו, וואו, וואו. אני לפעמים מקבל שאלות, אני צריך מישהו שיפענח לי, יפענח נעלמים. לדעת מה הוא התכוון, מה הוא כתב, אם, הכל ביחד, א', עין, ח', ח', ח'. בת קוף כבת קף, וכן עשה הדרך, וואי וואי וואי. קובע השם, יחליפו כוח, כתב הרב חידה, קף וחט, מתחלפות. בקיצור, ובכל זאת, לא התיר להם. וכך היה מעשה עם רבי עזרא עטיה בישיבת פורת יוסף, תשי"ח. זה אני זוכר את זה כמו היום. ואם כן, צריך לדעת, כמה קדושת, כל שכן וכל שכן, קדושת בית הכנסת, שהוא מקום קבוע של תפילה ולימוד תורה, צריך להיזהר זה. עוד דבר יש לנו בקבל בית הכנסת, שיש מצווה שיכנס בפתח זה ויצא בפתח שני. זאת אומרת, בית הכנסת שיש לו שני פתחים, מצווה להיכנס פתח אחד ולצאת בשני. כי בגמרא מובא, שלא יעשנו קפנדריה. מה זה קפנדריה? קיצור. אבל אם הוא יושב להתפלל שם או ללמוד, אדרבה, יש מצווה. מאיפה ראינו? גם ביחזקאל, מה כתוב שם? פה אמר השם. הבא, בבוא הנשיא, כתוב שם, הבא דרך שער צפון, יצאת דרך שער נגבה. והבא דרך שער נגבה, יצא דרך שער צפון. לא יצא בפתחו, כי אם לניחו יצא. אומר הנביא, לא תצא מאותו פתח שבאת, אלא כמה שיותר. זה זה בהזכל פרק מ"ו, שם הוא כותב, גם הוא כותב גם לעתיד לבוא, יהיה בית מקדש, צריכים לדעת. מאיזה פתח נכנסת? אתה יוצא מהפתח המקביל בצד השני. לא, אז זהו, אני לא מדבר, פעם לא היה, היום כל בית זה בית כנסת. פעם היה בית הכנסת אחת, 3,000, 5,000 איש. אז יש שם כמה פתחים. לכן יש, כמו אצל אברהם אבינו, עבר רוחות השמיים. וכני שם, מה היה בית הכנסת דשף, הייתי בנער דעה, ששמואל היה דורש שם, מה אמרה הגמרא שם? ששם השכינה הייתה שורה, למה? כי מי בנה אותה? יהויכין מלך יהודה, הביא עפר מארץ ישראל, ושם שם, זה בית הכנסת הגדול, שם היה דורש הבן איש חי עליו השלום. שם עשה עפר מארץ ישראל, והבן איש חי יוסיף, הביא אבן מירושלים, ושם אותם בפתח, כך סיפר לי מור אבי עליו השלום, היו ילדים, והיה כתוב עליה חקוק, אבן מארץ ישראל. היו מנשקים את המזוזה ומנשקים את האבן. אז היה להם כבוד לבית הכנסת. מה אתה צריך לדעת מה זה מעלת בית הכנסת? עכשיו יש עוד בעיה בבית הכנסת, צריך להיזהר מעילה. מה זה מעילה? מעילה בהקדש. שאם הוא משתמש בספסלים או ברהיות או בקירות של בית הכנסת, שלא דרך שימוש, עובר משום מועד. למשל, אם הוא קודח בקיר כדי לתלות איזה לוח, או רוצה להדביק איזה מודעה על הקיר של בית הכנסת, מה הוא עושה? הוא מדביק מדבקה, ומדבקה לפעמים הדבק הזה לא יורד. זה מבזה בית הכנסת, זה נקרא מעילה. וככה היה, היינו יושבים אפילו בישיבה, היינו בכיתות. לא, עוד פעם, זה לא בית הכנסת. בכיתות, יושבים, לומדים. פתאום אחד התלמידים התעייף, 4 שעות היה יושב. התחיל לדד בכיסא, החכם מציון צועק עליו, מה אתה עושה? אז הוא לא הבין, מה הבעיה? הוא מסתכל לראות, הוא אומר לו, אתה מגרד את הקיר ואתה עובר משום מועד. כי הקיר, הסיד מתחיל להתקלף, מתחיל לקבל צורה. אז נהיה מעילה, זה נקרא מעילה, הוא אומר תיזהרו, אתה צריך להיזהר. אותו הדבר הוא לוקח ספסל, הוא זרק אותו, ועל ידי זה נשבר או מתעקם, זה חייב משום נוטץ. ונתצתם את מזבחותם, שיברתם את מצבותם. מה כתוב אחר כך? לא תעשון כן לשם אלוהיכם. אז עובר לב מהתורה. לכן צריך להיזהר וזה. שלא לגרום חבלה ברכוש של בית הכנסת וחבלה ברכוש של בית המדרש. וכל דבר שהוא לא השימוש שלו זה נקרא חבלה. אז למשל אם אדם מדביק איזו מודעה, אפילו שהוא רוצה השבת עבדה או אני יודע מה, או דבר שיש בו זכות הרבים, מדביק גם מודעה לבית הכנסת, לא אכפת לו, לא הולך. זה עובר משום נוטץ או מעילה של מרחם. כן? אה?
אני, העבודה שלי זה גנר,
לא שומע, מה?
אני צריך לנקס את העשבים סביב הבית כנסת מבחוץ בקיר.
עשבים, מה?
בקיר החיצוני של הבית כנסת מבחוץ, אני צריך לנקס את כל העשבים שם. איך אני אעשה את זה?
אתה שואל כעת, אם צמחו עשבים בחוץ?
כן, בקירות החיצוניים.
יש אותה שאלה לגבי הכותל המערבי. יפה. הכותל המערבי, רגע, חכו רגע. בכותל המערבי הרי צומחים שם כל מיני עשבים. אז יש שאלה אם מותר לתלוש אותם. לפי ההלכה אסור, למה? כי ברגע שהוא תולש, יוצא גם עפר. יוצא עפר, אז זה משום נוטץ. עכשיו יש ויכוח בפוסקים, מה? האם הכותל בנוי על שטח הר הבית או לא? לפי דעת רוב הפוסקים זה לא על שטח הר הבית. זאת אומרת, את הכותל בנו מחוץ לשטח הר הבית. כי האבנים של הכותל לנו זה נראה כאילו הרוחב שלהם קטן, 20, 30, זה בדיוק הגודל של האבנים, אבן מרובעת. לקחו ושמו אותה, ואיך העלו אותה, אף אחד לא יודע עד היום. אין להם שום תשומה. כל החוקרים שבאו, 19 קומות של אבנים, אחד על הגבי השני, זה עוד מה שנשאר אחרי החורבן. מה היה לפני החורבן, מי יודע. עכשיו כל האבנים האלה נשאו אותם, שמו אותם אחד על גבי השני, ועשו את זה בחוכמה. גם תסתכל, זה כל כמה שתי שורות זה נכנס יותר פנימה, כדי שלא ייפול, שלא יתמוטטו האבנים. אז כל היום בהנדסה עצומה, בלי כלים, בלי ריחות, בלי שום חישובים של כל מיני פרופסורים ודוקטורים, אלא היו כל כך חוכמה ואומנות מיוחדת במינה. וכן על זה הדרך. אז יש דיון בזה בפוסקים. בקיצור, אותו הדבר יש הלכם, הגמרא אומרת, מי שיש הכותל שלו, של הבית, ככותל, סמוך לכותל בית הכנסת. עכשיו, למשל, הוא גר מאחורי הקיר של בית הכנסת. והוא רוצה להתלות בבית שלו תמונה או איזה דבר, או איזה לוח, או קולב, הוא רוצה להתלות את הבגדים שלו. אסור לו, זה משום נוטץ. למה? הוא עושה חור גם בקיר ששייך לבית הכנסת. עד כדי כך. אז היו כאלה, היו נזרים. מה היו עושים? מרחיקים, עושים רווח מהבניין של בית הכנסת, רווח של כמה סנטימטר, ואז מרים קיר, בלוק, ושם עושה מה שהוא רוצה, את השימוש שלו, זה כן. אבל לא להשתמש בקיר החיצוני של בית הכנסת. זה צריך להיזהר. אז אומר, מכאן תראה כמה אדם צריך להיזהר שלא יהיה מועל. התורה זעם נשאל שאלה. הוא כותב את זה בסימן קוף נון א', שם יש סימן אחד בשולחן ערוך שמדבר בקדושת בית הכנסת. כאן, שם כותב התורה זעם שאסור לקדוח בתוך הקיר של בית הכנסת כדי להשים איזה ארון או לוח או כל דבר אחר. אבל זה לא פשוט, צריך לשאול שאלת רב. אבל האלי הרבה חלק עליו. פה יש מחלוקת. דעת התורה זהב שאין שום יותר, אלא אתה צריך למצוא פתרון אחר איך להשתמש בקירות של בית הכנסת. אבל לקדוח בתוך, אפילו על מנת שאתה רוצה לתקן, צריך זהירות. אבל האלי הרבה כותב שדווקא אם מתכוון לשם חבלה או נתיצה, זה מה שאסרה התורה. אבל אם לצורך בניין או לצורך תוספת, הוא סובר שמותר. יש לזה גם, תתעיין באבי העומר, גם כנביא, בתשובה ארוכה בעניין הזה, יש צדדים לכאן ולכאן. בכל אופן זה לא פשוט. אילו, לדעת, יש כמה גדולים סוברים שלא, לא לעשות כן. הרב בן ציון סובר שלא, וכן גם כן, כמו שאמרתי לכם, שלא ישפשף שולחן, לא יעשה זה וכולי, השם ירחם, לכן לא פשוט. זה צריך להיזהר. אז המעבר הבא כותב שזה כיוון שיש ארבע חיות הקודש, והם כנגד בית הכנסת העליון. לכן צריך להיזהר שלא יעשה כן. לכן, וגם עוד דבר, צריך להיזהר בפרט כעת, לפני ראש השנה, לתקן. גם ניקיון של בית הכנסת, שבזה עניין גדול, שבית הכנסת תהיה נקי ולא יהיה שם זוהמה. לכן לא ישליך שם נערות או כל מיני עניינים אחרים שלא יגרום, חס ושלום, ביזיון לבית הכנסת. כך כתב הרב עליו השלום רבי חיים פלאצ'י, שלפחות פעמיים בשנה ינקו את הקירות והכותלים של בית הכנסת. למה? אחד לפני פסח ואחד לפני ראש השנה, כדי לחדש אותם. אז או שצובעים את הקירות או שמנקים וכן הספסלים וכדומה. כל זה צריך זהירות לקראת הימים הנוראים. אז עכשיו עוד יותר אנחנו צריכים מזה לשים להם שלא לעשות כן. והביא שם מה שכתב רבי יעקב בן יקר. מי זה היה? רבו של רשי, רבנו יעקב בן יקר, עליו השלום, שהיה מנקה את בית הכנסת, הוא בעצמו היה גדול הדור, והיה פותח את ההיכל ואת הספרי תורה, מנקה אותה מאבק. במה היה מנקה את הספרי תורה? היה אומר מה? באותה סמרטוט שניקיתי את הספסל, אני אנקה את הספר תורה, עם הזקן שלו היה מבריק את, בית, את, ה, את הספרי תורה. למה? אומר, זה קודש. לכן היה לוקח עם הזקן שלו, מנקה את, ה, את, את הספרי תורה. עד כדי כך. לכן אדם צריך להיזהר מאוד. אחרי זה גם, אומר טוב שאדם גם כל יום, אחרי התפילה, ובימים האלה, יקרא פרקי תהילים. אפילו שהאמת שכתבו הפוסקים שמי שיש בידו ללמוד דברי תורה, אומר עכשיו לומד גמרא או משנה וקורא תהילים לביטול תורה. כך כתבו כל הפוסקים. והפלא יועץ גם מביא את זה. שיש בזה ביטול תורה. למה? אתה יכול ללמוד תורה בינתיים עוד הלכה ועוד חידוש ועוד גמרא, אתה לומד תהילים. תהילים, אתה לא מבין את התהילים. או אפילו אתה מבין, אבל אתה כבר רגיל בזה. אומר, אבל בכל זאת בימים האלה, כיוון שאנחנו מתקרבים ליום הדין, אז צריך להמעיט קצת בלימוד, זו הסיבה שאנחנו ממעיטים והולכים להגיד סליחות. אבל כפי שבזמן הזה יושב ללמוד תורה, ועל ידי זה גורם כאילו ביטול תורה, אנחנו עושים כן בשביל, כיוון שימי הדין מתקרבים, ואני צריך לקרוא פרקי תהילים. בימים האלה יש בהם מעלה גדולה, בפרט עכשיו שיש מלחמה. אנחנו פה, ברוך השם, לא מרגישים כלום, אבל שם בצפון, בדרום, וואי וואי, מה שהולך שם, שם ירחם על עם ישראל. ארץ רעשה, גם שמיים נטפו מים. מי יודע מה קורה. אכן צריך האדם להרבות לתפילה עוד. גם על חשבון הזמן השינה שלו וכדומה. צריך. וגם, מה יש בתהילים? כמו שתהילים נקראים זמירות. למה זמירות? מזמר עריצים. הוא מחריט את כל החוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. הרי למדנו את זה משיר השירים. מה אמר שם? הקדוש ברוך הוא מה אומר? כשושנה בין החוחים, כן רעייתי בין הבנות, לנו הוא קורא רעיה. כל דודי דופק, זה הקדוש ברוך הוא, פתחילי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. קרא לנו כל מיני תוארים, מרוב שהוא אוהב אותנו. אז הוא אומר לעלינו שאנחנו דומים לשושנה בין החוחים. החוחים זה הגויים ממח שמם, לכן מקיפים אותנו עכשיו. אתה רואה אותם מסביב, כל אלה קוצים. איך אתה מבאר את החוחים האלה? זמר עריצים, מביאים זמורה ומזמרים אותם. תחתוך, עוד רוב על הרסום, פרסוסים, פרססו המנורות ונתקו החוטים, כן? התשבר. אז על ידי זה, על ידי קריאת תהילים, זה בורא מלאכי השרת ששומרים עלינו, והם הולכים והורגים בהם, מחבלים בהם. מזמר הריצים, הנה לא היה ככה, מה היה ביום שישי? הלכו להרוג אחד, חיפשו אותו, חפשים אותו, 7 מיליון דולר שווה הראש שלו, האמריקאים. והנה, אלה הלכו להרוג אותו, ובדרך בא עוד בחשיש היה, עוד 19 איש שהתאספו שמה כדי הם רוצים לפלוש לתוך ארץ ישראל. תכננו, ובאמצע הבא מטוסים בלי לדעת, היכו בהם והרגו אותם מכת חרב והרג ועבדם. מי עשה זה? הקדוש ברוך הוא. על ידי התהילים וסליחות שישראל מתפללים, אז הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים שמחלים בהם.
זה פורים קטן?
טוב, חכה, פה תעשה, כשיבוא משיח תעשה פורים, לא עכשיו, חכה, שלא ימותו מישראל, תתפלל על זה. אז אומר לכן, תדע שזה מזומר עריצים, ובפרט ספר תהילים שנכתב על ידי 10 צדיקים. מי הם העשרה? נו, תגיד לי כמה מהם. הראשון, אדם הראשון. אחר כך, מלכי צדק, מלך שלם. כן? זה היה שם בן נוח. הוא כתב גם כן. בקטירי. מי עוד? נו? אברהם אבינו, משכיל איתן האזרחי. אזרח מספר אחד. זה היה אברהם אבינו. אחר כך... משה רבנו עליו השלום. תפילה למשה. כתב 9 פרקים. הרי זה... וגם מזמור לי שיר ליום השבת. למשה, ראשי תיבות. עד מזמור שיר ליום השבת. אחר כך, מי עוד היה? דוד המלך, שלמה המלך בנו, לשלמה משפטיך למלך תן. אחר כך מי נשאר עוד? אסף. משכיל לאסף, ושלושת בני קורח. רבי נותה, 10 זקנים. ככה אומרת הגמרא. נכתב על פי 10 זקנים. יש כמה גרסאות בתוספות, בירושלמי, יש גרסאות שונות, אבל... אלה פחות או יותר, אלה 10 שכתבו את ספר תהילים. אתה יודע לך כמה סודות, כמה רמזים, כמה הלכות. ולא רק זה, יש שם, כל המפרשים כותבים, הוא כולל בתוכו כל השאלות וכל הבעיות וכל המחלות וכל הצרות שיש לאדם, יש שם בספר תהילים. מה שתקרא, יש שם אקטואלי ליחיד, לרבים. לעבר, להווה ולעתיד בעזרת השם, ושוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. מי יודע מה עוד. אכן צריך הרבה להיזהר בזה, והחקרי לב ידוע. חקרי לב זה היה סבא של רבי חיים פלאצ'י, היה פה. היה ראשון לציון בירושלים. היה גאון גדול, הוא... היו אוהבים, בישיבות אוהבים את ה... את ה... ספר שלו, שהוא חקירות נפלאות מאוד. קיצור היה חריף מאוד. כשהיה לו איזה בעיה או חולה משהו, הוא היה קורא תהילים. פעם אחת אחד מתלמידיו אמר לו, הרב, למה הרב לא יכתוב ספר תפילות? שיש שם תפילה לחולה, תפילה ליושבת על המשבר וכו'. אמר, מה? יש לנו ספר תפילות הכי יפה. זה ספר תהילים. כתב אותו דוד המלך ברוח הקודש. וכי יש ספר יותר מזה? כשיש איזה בעיה, תיקח תהילים ותקרא. לכן תדע כמה המעלה של ספר התהילים, יש לו מעלה גדולה מאוד, לעזרת השם, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ויגאל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן, וכתוב ותחתמו בספר חיים טובים. שלום הרב. היי. כולכם. תודה טובה מורה. תודה רבה. חזק ואמת. תודה רבה. יאה.
שיעור היום בעזרת השם לעילוי נשמת הסבא, אבא של אבא, רב יעקב בן רב חיים שכטר זיכרונו לברכה, שהיום יום פקודתו. אז אנחנו נקרא בעזרת השם השבוע את פרשת ניצבים וילך. שהשפת אמת היה ילד קטן, מישהו שאל אותו, הרי ניצבים וילך זה שני הפכים, ניצבים זה לעמוד וילך זה ללכת, זה שני הפכים שונים. אמר להם, מיד ענה לו במקום, אתם ניצבים וילך משה, לכן זה לא סתירה. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שפתיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, כולם ניצבים לפני בורא עולם. שם כוח. מה ניצבים כולם לפני בורא עולם? הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס אותם בברית השם אלוקיך ובעלתו אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. עושה ברית עם עם ישראל, קוראת איתם ברית, ולא איתכם לבדכם. הקדוש ברוך הוא רוצה בשביל להקים אותנו לעם, אבל לא רק איתנו, מי שישנו פה היום ומי שאינו פה היום, איננו פה היום, עם כולם הקדוש ברוך הוא, כל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא קוראת איתם ברית. על מה? על כל התורה, שכל עם ישראל נכנסים בערבות אחד על השני. כולם עם ישראל ערבים זה לזה, מתחייבים כולם לקיים את התורה והמצוות, מקבלים עליהם גם את הברכות וגם את הכללות. אם יקיימו את המצוות יהיה להם את הברכות, ואם לא יקיימו יהיה להם כללות. ואומר הפסוק, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים מהם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך למען שפות ערבה את עצמיה. לא יובש לו השם סלוח לו, כי אז ישן אף השם וקינתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה השם את שמו מתחת השמיים. שואל האור החיים הקדוש, איזה מין טיפש הבן אדם הזה שיבוא ויגיד שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך, ישר כוח, בגלל שנלך בשרירות הלב מגיע לי שלום? למה? לכבוד מה? על זה שהוא הולך בשרירות הלב לכן יהיה לו שלום? מה השטות הזאת להגיד כזה דבר? מה פתאום שבן אדם יגיד כזה דבר? מסביר האור החיים הקדוש דבר מופלא, הוא אומר ככה, הוא אומר, יבוא בן אדם יגיד, אני באמת רוצה להיות צדיק גדול, אני רוצה לקיים את כל התורה והמצוות, אני רוצה לעשות כל מה שהשם אומר, אבל בלי כללות, בלי כל הדברים האלה, לא רוצה את הכללות, אני רוצה לעשות בלי כללות. מה יקרה אחר כך? יבוא אליו היצר, יגיד לו, אתה לא קיבלת את הכללות, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כן? מה יהיה? הוא אומר, הבן אדם הזה היה לו שורש, פן יש בכם שורש, השורש הזה הוא פורה ראש ולענה, הוא מגדיל עץ ענק של ראש ולענה, של הדברים הכי מרים. למה? בגלל שהוא נכנס בדבר הזה שהוא לא הסכים לקבל על עצמו את העלות. והוא אמר, הרי העלות הולך לפי הלב, וכשכולם יענו אמן, אני לא יענה אמן, ואני לא אקבל על עצמו את הכללות האלה. מה יקרה בסוף? לא יובה השם סלוח לו, כי אז יאשן אף השם וקינתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה השם את שמו מתחת השמיים, והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. אדם הזה לא מבין דבר פשוט. הקדוש ברוך הוא לא צריך רשות מאף אחד, לשים עליו כללות. יכול לשים כללות גם אם בן אדם יצעק שהוא לא מוכן. הקדוש ברוך הוא לא צריך את הרשות שלו, לא צריך לבקש ממנו רשות בשביל לשים עליו את הכללות. למה הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכללות? הכללות האלה שהקדוש ברוך הוא נותן לו זה לחזק אותו, שהוא יימנע מלעשות דברים רעים. הוא יודע, תשמע, קיבלתי על עצמי כך וכך. אז זה יחזק אותו בעצמו, אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך את רשותו, זה מה שכתוב פה. לא יובה השם סלוח לו, אז ישן אף השם וקינתו באיש ההוא ורבצה בו כל העלה, למרות שהוא לא אמר אמן, כל העלה תרבץ עליו הכתובה, ועוד יותר גרוע, הבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. אז אומר האור החיים הקדוש, שאם יהיה בן אדם רגיל, שקיבל על עצמו את העלות, ונכשל, אז אנחנו יודעים שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין כזה מציאות, כל אחד נכשל לפעמים. והוא צועק לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מלך חנון ורחום, מרבה לסלוח, חנון המרבה לסלוח, והוא יסלח לו. אם הוא יבכה לקדוש ברוך הוא, יבקש אותו, הקדוש ברוך הוא ימחל לו, ויבטל ממנו את כל הכללות. אבל הבן אדם הזה בדווקא, הבן אדם הזה לא ירצה השם סלוח לו, וממנו הוא לא יבטל את הכללות. ואותו הקדוש ברוך הוא יבדיל לרעה מכל שבטי ישראל, דווקא עליו יהיה הכללות שהוא לא הסכים לקבל. מה, איפה מצאנו כזה דבר? מצאנו דבר דומה. הגמרא מספרת, כתוב פסוק בנביא, שהיה ויכוח בין ישעיהו הנביא למלך חזקיהו, מי יבוא למי? מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה את חזקיהו חולה, ושלח את ישעיהו הנביא ללכת לבקר את החולה. בא ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך, ואומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. אומר לו, למה? אומר לו, כי לא עסקת בפריה ורביה. אמר לו, כי אני יודע שיצא ממני בן רשע, כמו מנשה, שיעשה דברים רעים מאוד, ולכן לא רציתי להתחתן. אומר לו, אתה לא צריך להתערב בעניינים של בורא עולם, זה לא העסק שלך. אתה תעשה מה שמוטל עליך, והקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא רוצה. אז אומר לו, טוב, אז תן לי את הבת שלך, אולי יגרום הזכות שלי ושלך, שיצא בן טוב. אמר לו, לא, כבר נגזרה עליך גזרה. אמר לו, חזקיהו המלך, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. תגמור מה שיש לך להגיד ולך, תצא מפה. שנשאלת השאלה, ככה מדברים לנביא השם? אתה יודע שהוא נביא השם, אתה אומר לו, תגמור את הנבואה, תלך מפה. קלה נבואתך וצא. ואפילו לא קורא לו בשם שלו, לא קורא לו ישעיהו. הוא אומר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, תגמור מה שיש לך להגיד ולך. למה? כשחזקיהו המלך טען לו, אתה בעצמך לא מבין את הנבואה שלך. אם זה כמו שאתה אומר, שבאמת אין תקווה, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא שלח אותך? מה, הוא צריך את ההסכמה שלי בשביל זה? הוא צריך ממני איזה אישור? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת אותו באמת, אז מה הוא צריך להודיע לו?